חני סידה הביאה אותה לכאן.
אה, באמת?
כאילו, הבעל של חני.
כן.
כן.
מלא מים, הפדיחות,
את יודעת,
גם
הכוח
חזרו
למצלון? הילדים חזרו, היא קצת חלשה, אבל בסדר, הילדים סיימו את הבידוד. אני בקשר איתה, כן. כן, לא, אני מההתחלה אמרתי לה. כן, מההתחלה אמרתי לה.
תדעי לך, אם לא, אחר כך יש לפעות שחוזרות.
תראי, לא לכולם הקורונה היא טראומה, אבל אני רוצה להגיד לך שני דברים על זה. קודם כל, זה שבאמת, באמת, באמת, כל אחד חווה את זה אחרת. כאילו ממש, אבל, ממש כל אחד אחרת, וכאילו אין, אי אפשר, את יודעת, לעשות את זה, אין כללים. אני מסכימה איתך לגמרי שבטיפול בתוך הקהילה, שהיום במדינת ישראל באופן רשמי אין פרוטוקול טיפול בקהילה. זה כאילו, מה שאנשים לוקחים זה המלצות שהם שומעים במקום אחרים. אבל מה שעוזר לאנשים שימשיכו לקחת ועוד הרבה זמן, כאילו, חד משמעית אני מסכימה איתך לגמרי, בטח אם זה דברים שאין להם מינון יתר או את יודעת מזיקים ואיך זה דבר, ואנשים שמתייעצים איתי, אני חד משמעית אומרת להם את זה. ושוב, את יודעת, כאילו, באמת, באמת שכל אחד הוא אחרת, כאילו, אין...
אני יודעת,
אין בזה כאלה,
אבל אם
אנחנו
כדי להימנע ולא להגיע
למקרים
שאחרי זה...
מסכימה איתך, אני איתך, אמרתי לך, אני לגמרי מסכימה איתך.
לא, אני אמרתי זה, אתם שומעת, זה, אני אומרת, תמשיכו. גיסתי עד עכשיו, יש
לה בעיות שרירים
פתאום, כאילו,
כאב
שרירים ו...
אז זה מה שרציתי להגיד. אז תקשיבי, זה מה שאני רציתי להגיד לך. טוב, זהו, אנחנו כבר פה בזה. אני, מה שרציתי להגיד לך זה שאסף הרופא עושים עכשיו... אני ברחו לי הגדרות הרשמיות, אבל עושים מחקר על טיפול בתא חמצן ללונג קוביד, אוקיי? לפוסט קורונה. עכשיו, יש להם קריטריונים כדי להשתתף במחקר. אני יודעת על אנשים שהשתתפו במחקר וזה עשה להם ממש 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 טוב, ממש טוב. הם טוענים שיש להם כאילו שיפור של לא יודעת איזה 80% או משהו כאילו ממש משמעותי. יש להם כללים. כאילו, תנאים, את יודעת איך אפשר, אבל היתרון הגדול הוא שאורנית, בלך על השפט, היתרון הגדול הוא שבגלל שזה מחקר, אז את לא צריך לשלם על זה, וזה מאוד מאוד מפוקח, וכאילו מדובר, כאילו הכל, עם כל הזמן עם היד על הדופק, אם רוצים זה, אז אם היא עדיין סובלת מדברים, כדאי שתיצרו קשר, אסף הרופא, אני אפילו צריכה מה, אבל איזשהו חיפוש אפילו ברשת, כאילו באתר של אסף הרופא, אפשר לחפש שם פוסט קורונה או משהו כזה? זה מוגבל, אבל יכול להיות שהם צריכים עוד אנשים. כי יש להם, את יודעת, הם לא מקבלים כל אחד שבא ואומר, אני... כאילו, יש את יודעת שאלון בתנאים כדי שזה יתאים להם למחקר. אני יודעת שהוא מתנהל גם עכשיו, ושווה, אם היא באמת סבלת, שווה לנבדוק שם. כאילו, אם ויטמינים ואת יודעת, דברים אחרים שאנשים לוקחים לא עוזר לה, יש כל מיני דברים שאני מכירה שעוזר לאנשים מסוימים, אבל שוב, כל אחד מגיב אחרת. אם דברים אחרים לא עוזר לה, שתבדוק שם, כי חבל. אם יש שם סיכוי, אז חשוב. כן, ערב טוב, הגעת בדיוק בזמן, ממש. באנו להתחיל? אז כיף שאת כאן.
יופי, גם אני אשמחה לבוא, כי התאפשר לי לבוא. היום זה כבר עולה כבזיים.
נכון.
כבזיים במערכת השבת זו שנה לפטירה של אמא שלי.
וואו, בדיוק שנה. אני
יכולה להקדיש את השאלה במשמעת.
ודאי?
גם, בין היתר.
ודאי.
אשר רחל בת שמעון.
שיהיה באמת, באמת לעילוי נשמתה.
כן,
באמת שמתה. את יודעת, שנה אחרי הם כבר בגן עדן, סיימו את המסע. אז עכשיו יש לה כבר רק טוב. אבל באמת שיהיה לעילוי נשמתה.
אבל יש לה כאילו מסתיים.
לא, לא.
צריכים לפעול ולעשות למענה במישור
הרוחני. נכון.
כן.
זה, ככה אנחנו יכולים לעשות בשבילם.
נכון.
דרך אחרת לא פוגשת אותם, פוגשת עצמנו. כן, בהחלט. אז באמת שיהיה לעילוי נשמתה. ומה אני אגיד לך, שלא תספיקו עוד לציין את היום הזה יותר מדי הרבה שנים קדימה. די. הגיע הזמן לעבור ל... חד משמעית. יופי, אז אנחנו נתחיל כאן, אנחנו פרשת תולדות. פרשת תולדות מספרת לנו בעיקר על יצחק אבינו. עד עכשיו דיברנו על אברהם אבינו בפרשה. ועכשיו אנחנו עוברים לדבר בעיקר על יצחק, אנחנו בעצם מסיימים את הפרשה הקודמת בפטירה של אברהם, אנחנו מזכירים אותה בתחילת הפרשה שלנו, כשיעקב בעצם קונה את הבכורה מעשיו, רשי מביא לנו שזה אותו יום היה היום ש... שאברהם אבינו נפטר. ולכן היה לו תבשיל עדשים וכל הסיפור של הבכורה. אז אנחנו בעצם פותחים את הפרשה, כשאנחנו סוג של נפרדים לאברהם אבינו, ורוב הפרשה עכשיו עוסקת בעצם ביצחק אבינו. עיקר העבודה של יצחק הייתה חפירת בארות, כשאנחנו אומרים עיקר העבודה, אז חשוב לך למקד את זה. יצחק אבינו היו לו חיים שלמים, כמו כל האנשים בתנך. אנחנו לא באמת יודעים את כל החיים שלהם. אברהם אבינו למשל עד גיל 75 אין לנו מושג לעבר עליו, בפשט של, של הפסוקים. יש מדרשים שמספרים לנו קצת פה, קצת שם, אנחנו לא באמת יודעים עליו. ומה שהתורה כן מספרת לנו על האנשים הגדולים האלה, שהם בעצם היסודות שלנו, זה מה שרלוונטי, זה מה שאנחנו צריכים. אז הדבר המרכזי, אם נאסוף ככה את כל מה שאנחנו יודעים על יצחק, מה שחוזר עצמו, מה שמאפיין את העבודה שלו, זה בעיקר חפירת בארות. חפירת...
ומה הכוונה? מה הכוונה חפירת בארות? במובן הפיזי?
גם, כן.
גם במובן הפיזי?
ודאי. חפירת בארות הייתה כמובן עניין פיזי לגמרי. מה? לא, בסדר, מה? יש כנס לערוץ שלי. אז זה בטח חפירת בארות במובן הפשוט של המילה.
למה הייתה תכלית בחפירת הבארות? חפירת הבארות. בארות, נכון?
בארות, מה הייתה התכלית? שנייה, 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 בואו נעשה סדר. העליתי לקבוצה. בוא נעשה סדר, הם חיו לא בימי הביניים אלא הרבה לפני כן, אוקיי? לא היו ברזים ולא היו שום דבר, יוצאים עם בעלי חיים. ברגע שאנחנו חיים בטבע, כי העולם הוא פחות או יותר כמו שהקדוש ברוך הוא ברא אותו, אז אנחנו צריכים גם מקורות מים, אז אם אנחנו גרים ליד נחל זה נהדר, ואם לא אנחנו צריכים לחפור. עד היום אנשים חופרים בארות במקומות מסוימים בעולם, כי זה מה שיש להם להגיש וכך אחר. עכשיו, כשחופרים באר, לאן בעצם אנחנו רוצים להגיע?
למקורות של מים.
איפה נמצאים המים? מי תהום.
מי תהום, נכון.
אוקיי? יש לנו מתחת למה, אנחנו רוצים להגיע מספיק למטה, עד שנגיע למי תהום, ואז אנחנו יכולים בעצם לקבל את המים האלה.
כשאומרים פה מי תהום, הרי לא חופרים באר על העומק, כאילו, מה העומק של מי תהום לפי זה? כי ראיתי כמה מקומות, אחד אומר שמי תהום, מקום שאומר שמי תהום זה בעומק שאי אפשר להגיע אליו, ועוד מקום שאומר שדוד המלך חפר חמש וחצי אלף מטר בשביל להגיע למי תהום, ופה אומרים שבארות מגיעים למי תהום, מה הסיפור הזה?
אוקיי, לא, לא, יש פה באמת כמה זה, בואי נוציא רק את המילה, שנייה, בואי נוציא את המילה מי תהום, כי זה לא הלשון שאמור זה כן משתמש כאן, אז נעזוב את מה שפחות מדויק לטקסט, כי זה לא האישו. העניין הוא שכשאנחנו חופרים באר, אז אנחנו מחפשים משהו שנמצא שם למטה, אוקיי? ויחסית אנחנו לא חופרים עמוק מדי, אוקיי? אנחנו לא צריכים, זה לא איזה מסע בלתי אפשרי שצריך פעם ביובל, שתנאים מיוחדים ברמה בלתי אפשרית. זה משהו שצריך להתאמץ, אבל קצת, ואנחנו מגיעים למקור מים, זה מים טובים. במאמר הזה, אדמור זקן בעצם מדבר, כמו שבירה אמרה לפני כן, מה הוא גם חפר באופן גשמי, אז כמובן שכל מה שאנחנו רואים בסיפור של התורה, יש לו גם את הסיפור האמיתי, העמוק יותר הרוחני. וכאן במאמר, אדמור זקן בעצם מביא לנו את השאלה, כשאנחנו לומדים תורה, הראש שלנו חייב להיות בלימוד תורה. את לא יכולה ללמוד תורה בלי כוונה. את לא יכולה ללמוד תורה בהסך הדעת. כי המשמעות של לימוד תורה זה שהראש כרגע לומד, הראש מבין משהו. אז הראש שלך לא יכול להסתובב במקום אחר, בו זמנית, בזמן שאת לומדת. לא עובד. תפילה. וזו תפילה, תפילה בלא כוונה. כגוף בלי נשמה. זה לא זה. זה לא באמת תפילה. כי תפילה זה הדרך שלנו להתחבר. עכשיו, אם הראש שלך מעופף, וואלה, את לא מתחברת אליי ברגע הזה, מה לעשות?
לא, 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 ל
מחשבות באמצע.
שנייה, 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 בואו נדבר רגע בגדול. בסדר, לא... עכשיו, מה קורה אם את מדליקה נרות? הנה, יום שישי הזה, זה דוגמה נהדרת. היום שישי הראשון של שעון חורף, יום שישי קצר, מרגע שהילדים חוזרים מהמסגרות עד הדלקת נרות, אין לך אפילו 5 שעות באמצע, ואם את בעצמך עובדת ביום שישי בבוקר, אז זה בכלל חגיגה. את יכולה להדליק נרות עם הלשון בחוץ, כשרצים לך בראש כל הדברים שלא הספקת לעשות, אבל את צריכה להדליק כי זה הזמן של הדלקת נרות, וזה נקרא שקיימת מצווה? כן. איפה הראש שלך היה? לא משנה. איפה הלב שלך היה? גם לא משנה. את המצווה קיימת. ועל ההבדל הזה, שבין תורה ותפילה, ששם אנחנו צריכים, אנחנו חייבים שתהיה בינינו איזושהי נוכחות, לעומת קיום המצוות, ששם אנחנו לא חייבים נוכחות כדי לקיים את המצוות, על זה בעצם עומד כאן אדמו"ר הזקן, במאמר הזה, והוא מסביר לנו בעצם את הדינמיקה ביניהם, ולמה כאן אנחנו חייבים את הנוכחות הפנימית הזאת, ולמה כאן קיימנו את המצווה גם אם אין לנו את אותה נוכחות. אוקיי? אז נתחיל מבפנים. ויחפרו עבדי יצחק בנחל, חולי. באר חפרו השרים וגומר. דהנה, איתה בגמרא, על פסוק והנהר הרביעי הוא פרט, הוא דמי קרא, שממנו נפרדו לארבעה ראשים. דהיים, ג' יצאו ממנו והרביעי הוא בעצמו. ואמרו, כל הנהרות למטה, מפרט, וכל מעיינות שבעולם נובעים מסומא דפרט, פירוש מתחת לקרקע נוקה והולך, עד שבחפירה מועטת ימצא באר מים חיים. אוקיי? לכן אמרתי, בואי נניח בצד את המיתהום. אז בפרשה שלנו מוסבר לנו שיצחק דואג לחפירה של בארות, והגמרא אומרת לנו משהו מעניין. בעצם, תדייקי אותי מושקע, בבקשה. בפרשת בראשית, מסופר לנו שיש נהר שיוצא מעדן, כן? יוצא מהגן, והוא נחלק לארבעה ראשים. הגמרא מדייקת ואומרת לנו, זה לא משהו נחלק לארבעה ראשים. יש את נהר פרט שיוצא, ונהר פרט הוא מתחלק לחידקל, פישון ו... שכחתי, עוד אחד. כן. הפרט הוא המרכזי, אוקיי? עכשיו, הגמרא אומרת לנו, אז יש לנו ארבעה, כשבעצם אחד הוא זה שממנו השלושה יוצאים, והוא אחר כך מתפצל לעוד שלושה. ואז הגמרא אומרת משהו מאוד מעניין. הגמרא אומרת ככה, כל הנהרות שאנחנו מכירים כאן למטה בעולם הזה, הם מנהר פרט. וכל המעיינות שבעולם נובעים בסופו של דבר מפרט. זאת אומרת, זה הנהר שבעצם מספק לנו מים ברמה של נהרות, של מעיינות, של מה שיש לנו כאן בעולם. כלומר, אומרת לנו הגמרא, מתחת לקרקע, אנחנו חופרים מתחת לקרקע, בחפירה מועטת יחסית, זאת אומרת, זה לא חפירה של אוצרות טבע שצריך... אוקיי? חפירה מועטת עד שאנחנו מגיעים לבאר מים חיים. כשאנחנו חופרים ואנחנו מגיעים למים, המים האלה הם קשורים לנער פרט. עד כאן הגמרא. ולכאורה תמורה, ונשאלת השאלה. מפני מה יקרה באר מים חיים? כיוון שעיקר נביאתו הוא מנהר פרט. למה? בעצם אנחנו קוראים לזה באר מים חיים. מאיפה מגיע הביטוי הזה? מעיין, טעמת פעמי מעיין? זה אחד הדברים הכי מתוקים שיש, באמת, זה מים ממש ממש טובים. למה למעיין אנחנו לא קוראים במים חיים? מאיפה הביטוי הזה?
זה מעיין אבל כן קוראים מים חיים.
נכון, קוראים זה מים חיים, צודקת, אני תוך כדי עלה לי, והוא מביא את אותו דבר, הוא שואל למה זה נקרא מים חיים, ומה הקשר לנער פרט? מה הקשר הזה? בין פרט למים חיים. זאת השאלה,
כן, לכן גם למים, מראה את הלכון. למה מים שמגיעים בעצם מנהר פרט נקראים מים חיים?
כן. באר מים חיים כיין, שעיקר נביאתו הוא מנהר פרט. זה העניין. עכשיו בואו ננסה להתחיל להבין את זה. והנה כתיב, ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן. אז פרשת בראשית מספרת לנו שיש נהר שיוצא מעדן, יש גן עדן, כלומר יש עדן, ויש את הגן של עדן. אוקיי? זאת אומרת, בראש שלנו גן עדן זה כאילו מקום אחד. אוקיי? אבל זה כמו הגן של הארמון. אז יש את הארמון, ויש את הגן שבעצם הוא מחוץ לארמון. אוקיי? אז יש את גן עדן, זאת אומרת, זה גן שיוצא מעדן. אז נהר יוצא מעדן להשקות את הגן. מה זה הנהר הזה שיוצא מעדן להשקות את הגן? אומרים לנו, זה גן, זה בגימטריה? 53 סדרי דאורייתא. יש לנו בחמישה חומשי תורה 53 פרשיות, והנהר הזה שיוצא מעדן להשקות את הגן, הוא בעצם משקה ונותן לנו בעצם את אותם חמישה חומשי תורה. כי כשאנחנו מדברים ברצדים הרוחניים, אז כמובן שהם שם לא ארמון, לא מים גשמיים, שיכולים להרטיב אותנו ולא שום דבר אחר. אנחנו מדברים על המשמעות, על המהות שלהם. אז יש משהו שיוצא מעדן, יש את עדן, שאנחנו ננסה להבין מה זה, ויש נהר שיוצא מעדן, שגם זה אנחנו צריכים להבין מה זה, והוא בעצם משקה לנו ונותן לנו את פרשות השבוע שלנו, את חמישה תורה. פירוש, כידוע, שבתחילה צריך לקבל עול מלכות שמיים בשלמות, דהיינו, להאמין באמונה שלמה, באחדות השם, שהוא המהווה כל העולמות, וכולה כמי כלא חשיב, וכול אחד, חולה. וכאשר יתבונן האדם בקריאת שמה, וישים לליבו היטב עניין האחדות, ויקבל עליו באמת עול מלכות, כי יעקב חבל לחלתו, חפצם לדבקה בו בכל לבבם, ומאמינים באחד וחפצים בו, אבל אין מקום שישרה בו בחינת אחד לאחר שקיבל עליו. אז אומר לנו אדמו"ר הזקן, ההתחלה של העבודה חייבת להיות קודם כל קבלת עול מלכות שמיים. מה זה אומר קבלת עול מלכות שמיים? קבלת עול מלכות שמיים זה להפנים בצורה מאוד עמוקה את האמונה הזאת, אמונה שלמה, שאין מציאות אחרת חוץ מהקדוש ברוך הוא. כלומר, זאת ידיעה מעורפלת אצל כולנו, איזושהי ידיעה גבוהה כזאת, אבל בחיים היומיומיים שלי, תכלס, אם אני דואגת לילד שלי שנמצא בדרכים, או לא משנה, שעובר איזה משבר, לא משנה כרגע מה קורה, אני אומרת, טוב, הקדוש ברוך הוא, כאן אתה, בוא אני אחליף אותך, אני עושה עבודה יותר טובה, אני אדאג לזה. אתה לא מספיק שם, אוקיי?
שבגלל זה אני דואגת.
ברור, כי אני דואגת הכי טוב, כאילו, נכון?
זה לא
נדע נכון. זה הטבע שלנו, נכון. זה הטבע שלנו. כלומר, המקום שבו אני לא מפנימה מספיק את אחדות השם, אם אני יודעת שקדוש ברוך הוא זאת המציאות היחידה שקיימת, אז בכלל אין שום דבר שיכול להדאיג אותי. אני צריכה לבחון איך להגיב, איך להתנהל מול הסיטואציות, אבל שום דבר לא באמת מדאיג אותי, כי יש רק את הקדוש ברוך הוא בעולם. אז המקום הזה של לדאוג, לדוגמה, זה המקום שבו האמונה לא מופנמת אצלי. ואיפה שהיא לא מופנמת אצלי, אני לא מקבלת אותו כמלך עליי. אם אני לא מקבלת אותו כמלך עליי, לא קיבלתי עול מלכות שמיים. ואז אני מתחילה להסתבך עם כל מה שאפשר. עם כל מה שאפשר. פתאום אנשים מנהלים אותי, והרגשות שלי מנהלות אותי, והבוס בסיטואציה הזאת, והלחץ הזה, והדאגה הזאת, לא משנה מה, כאילו, זה לא נגמר. כלומר, אומר לנו אדמור, זה כן, הדבר הראשון...
את הכי טובה לזה שאת לא מנהלת את זה הכי טוב.
תלוי אם אני רוצה לראות הוכחות, אם אני... יודעת, היצר מספיק מתוחכם אצל כולנו, אבל...
לתת צדקה, לעשות כלים, למצוא לנו מה...
הדאגה.
כן.
הפחד.
כן.
אם אני קוראת תהילים, כי אני מפחדת, אז ברגע של הפחד שלי, אני לא באמת יודעת שקדוש ברוך הוא, הוא מנהל את העולם, וטבע טוב להיטיב, והוא עושה רק טוב. אני לא שם.
אז
למה
אני קוראת
עם הכוונה
שלך?
כדי
להתפרד
טובה.
אז למה אני קוראת
עם הכוונה שלך? זה תלוי, זה מאוד מאוד תלוי, וזה טריקי קצת. זה טריקי קצת, אוקיי? כי אני יכולה להשתמש בידע שיש לך, כדי להרחיב את המקום שלי, ולהגיד, הנה, אני יודעת יותר, ואז אני יכולה גם לא לראות אותך ממטר, ואני יכולה להיעזר בך, כי את באמת יודעת יותר ממני בתחום שלך. וזה הבדל מאוד דק, ששם אותי במקום אחר לגמרי. וכל מי שמדבר עם אנשים מכיר את זה. את האנשים שבאים ומדברים איתך, ממקום של... רק תביא לי את מה שיש לך, כדי שאני יהיה לי יותר, ואני ידע יותר, ואני אסתדר לבד יותר. או אנשים שבאים אלייך באמת בכנות, ואומרים לך, בואי, כאילו תלמדי אותי, אני באמת לא יודע. בואי רגע בגובה העיניים. בואי נפסיק את התחרות של מי יודע יותר. בואי לא נדביק את הקצב של, הנה, עכשיו גם אני יודע את זה יותר. עכשיו, זה גבול מאוד מאוד דק. עכשיו, גם מול הקדוש ברוך הוא, אנחנו יכולים בקלות רבה ליפול למקום, שהוא הכספומט שלנו. עכשיו, כשהוא כספומט, כלומר, אני מתייחסת אליו רק כמי שיכול לספק את הצרכים שלי, הוא לא באמת קיים. הוא לא באמת קיים מבחינתי. הוא פשוט יושב על השיבר. אבל אם מישהו אחר היה יושב על השיבר, אז את מי אתה מעניין? אוקיי? אז אנחנו יכולים לקרוא תהילים. ממקום שאומר, הקדוש ברוך הוא תקשיב, גדול עליי המצב הזה עכשיו. תעזור לי, זה שלך. אני לא מצליחה לתת לך פה מקום, אבל אני רוצה לתת לך פה מקום. אני יכולה לקרוא תהילים ולהגיד, הקדוש ברוך הוא, אני מבינה שמה שאתה רוצה עכשיו זה שאני אגיד יותר תהילים, כי תהילים יכולים לכל ישוע. ואתה רוצה שאני אגיד עכשיו יותר תהילים. ואני יכולה לקרוא תהילים מתוך מקום של... תקשיב, ואני עכשיו לוחצת את הקוד ואת הסיסמה, ותוציא לי את הכסף מהכספומט. כאילו, בוא, יש לנו הסכם, אל תעצבן אותי. בסדר? נו, מה? אני עושה את מה שאתה רוצה, נכון? מה השלב הבא? יאללה, אני אעשה ובוא תן לי את שני. ואנחנו כולנו נמצאים על כל המנעד הזה. בכל נקודה, אנחנו נמצאים על מקום אחר, אבל כולנו מכירים את כל, את כל, את כל המנעד הזה, כי אנחנו אנושיים, כי הוא ברא אותנו מוגבלים. אבל זה חשוב לעשות את ההבדל הזה. אדמור הזקן מדבר פה על קבלת עול מלכות שמיים, זה הפנמה עמוקה שאין עוד מלבדו. שום דבר במציאות לא קיים. אם שום דבר במציאות לא באמת קיים חוץ ממנו, אז הדבר היחיד שבאמת כואב לי, זה שהוא מוסתר. שהוא לא מתגלה. וזה שהוא לא מתגלה, בא לידי ביטוי גם בזה שיש פה מישהו שחולה. אבל זה לא שהוא צריך להיות בריא. הקדוש ברוך הוא תתגלה. זה שבן אדם הזה חולה זה רק ביטוי לכמה אתה מסתתר. וזה הבדל מאוד גדול. כי השאלה אם אני במרכז או הוא במרכז. אם אני יודעת שאין עוד מלבדי אז הוא במרכז. ואם אין עוד מלבדי, שלכולנו יש פינה כזאת בלב, אז אני במרכז. אז אתה רק צריך לסדר לי את העניינים. ווואלה, אם מישהו אחר היה יושב על השיבר, אז היינו פונים למישהו אחר. כי יש לי פה מטרות שאני צריכה להשיג אותן.
עכשיו
נזכרתי
שהרבי זה גיחון.
אה,
נכון.
מה?
אני שומעת דריסט של רבי יצחק הרב בנושא שער הביטחון והעמידה של הרבינו בחיים. בדיוק מדבר על נקודה הזאת, שהקדוש ברוך הוא זקוק יותר לגאולה מאשר אנחנו, כי טובו לא מתגלה. הוא אומר, כתוב, הטוב שמך הולך נאה לבדות, וטובו לא מתגלה. עד כדי כך שאנשים שואלים, איפה אתה נמצא בעצם? איפה אתה? איפה אתה? אם יש מציאות כזו קשה, אז איך אפשר להגיד שאתה טוב?
כן.
אז זה יש חילול השם גדול מאוד.
נכון.
אז באמת את מחדדת את הנקודה הזאת, שטובו לא מתגלה. ועל זה צריך לבקש, שטובו יתגלה.
וזה, שוב, כאמור, זה הבדל מאוד 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 גדול. אז תכלס, מה שאדמור זקן מביא כאן, זה שקבלת עול מלכות שמיים מתחילה מההכרה שהוא המציאות היחידה שקיימת. וכשאני יודעת, יודעת, בכל תא בגוף שלי, שהקדוש ברוך הוא המציאות היחידה שקיימת, אז האוטומט שלי זה לשאול את עצמי מה הוא רוצה ממני בכל סיטואציה, בכל רגע נתון. וכשאני לא יודעת את זה, שהוא זה שבאמת קיים ולא שום דבר אחר, אז בכל סיטואציה זו שאלה שמה אני יכולה להרוויח יותר ואיפה אני יכולה לקבל, או מה יותר נוח לי, או מה המטרות שלי וכל מיני דברים אחרים. ואין לו מקום אלא בתורה, שהיינו שמיד אחר קבלת מלכות שמיים, שנייה, רגע, 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 אז הוא אומר ככה, כשיהודי אומר שמה ישראל, קריאת שמה, שזה חלק מהתפילה, הוא בעצם צריך לקבל עליו עול מלכות שמיים באותו רגע. זה המהות של הפסוק שמה ישראל השם אלוקינו השם אחד. שאין שום מציאות בעולם חוץ מהשם אחד. ואז היהודי בעצם מתעורר ברצון מאוד מאוד גדול להתאחד עם הקדוש ברוך הוא, להתקרב אליו יותר, כי אם כל העולם הזה הוא שקר. ויש רק אמת אחת, וזאת האמת. אז כל מה שאני רוצה זה רק להתחבר לאמת הזאת וכמה שיותר. עכשיו זאת עוצמה מאוד מאוד גדולה בנפש. זה פתאום, זה לגלות את אמריקה, אבל בהרבה יותר מאמריקה. זה כמו ילד שמתאמן באיזשהו ספורט בבית, או באיזשהו חוג, תחביב, ואז פתאום לוקחים אותו למגרש של הגדולים, בפעם הראשונה הוא רואה פתאום את המגרש של הגדולים, ואז הוא אומר, היי, רגע, מה שאני עושה עד עכשיו זה סתם שטויות, רגע, את זה אני רוצה. ומאותו רגע לא מעניין אותו בכלל מה שהוא עושה עד עכשיו, והוא רק רוצה לעוף קדימה. למה? כי פתאום ברגע אחד הוא מרגיש שזה לא באמת שווה. אז כשנופל לאסימון בחוויה שהקדוש ברוך הוא היחיד שבאמת באמת קיים, הלב מתמלא בעוצמה מאוד גדולה של כמיהה להתאחד איתו וכמה שיותר. עכשיו, כשיש לנו עוצמה כל כך גדולה כזאת, משהו צריך להכיל אותו. אנחנו צריכים דרך להכיל את העוצמה הזאת. אנחנו בעצם מגיעים לאיזושהי הצפה רגשית, אם אנחנו באמת עוברים את התהליך הזה בתפילה, ואז צריך לראות איפה מכילים. זאת אומרת מורזגן ככה. ואין לו מקום, אין מקום לאהבה הזאת לקדוש ברוך הוא, אין מקום לעוצמה הזאת, אלא בתורה. לימוד תורה הוא זה שנותן בעצם את הכלים בנפש להכין את האהבה הזאת לקדוש ברוך הוא. הוא מיישב לנו משהו, הלימוד תורה. שהיינו, שמיד אחר קבלת מלכות שמיים, ילמוד בעיון המחשבתו ושכלו, ודיבורו בתורה שבעל פה. אומר לנו אדמור זקן, מיד אחרי קבלת עול מלכות שמיים, מיד אחרי שהאדם עובר את המסע הנפשי הזה, כדי להגיע לנקודה שבו הוא מרגיש את הרצון הזה להתאחד עם הקדוש ברוך הוא, שישב אחרי התפילה ללמוד תורה. לא רק לקרוא משהו, ממש ללמוד, להפעיל את היכולת השכלית, להפעיל את המוח בלימוד תורה, תורה שבעל פה. וקודם לימודו יתבונן באחדות השם חולי. ועל ידי זה יגרום לו העסק בתורה בכל עומק מחשבתו ולבבו וכולי. וכשיהודי עובר את כל השלב, השלבים האלה מהתפילה, הקבלת עול מלכות שמיים, ההתלהבות הגדולה הזאת, ואחר כך מתוך ההתלהבות הזאת, להזכיר לעצמו שזאת התורה של הקדוש ברוך הוא, והוא לומד את התורה כמו שהוא נתן לו, וכאן, הוא ממש מפעיל את השכל במאמץ שכלי, זה בעצם עוזר לו להטמיע, להפנים יותר, גם את האמונה וגם את האהבה. זה בונה את הכלים בנפש. למה? חיטס חוץ מהחומר, חוץ מהחומר, זאת תורה שבעל פה.
לא, יש לך...
לא,
זה בעניין הזה
כאן. יש לך משהו,
ויש לך תענה. זה חצי חצי.
ומה
אם
יש
לך
מביאים
כתובים? זה לא?
זה גם תורה שבכתב.
זה גם תורה שבכתב.
תלוי... תלוי
להזכיר. בכל מקרה, את לא יכולה באמת ללמוד אותם בלי הסבר. ואז יוצא תורה שבעל פה.
בסדר. העניין הוא באמת להפעיל את המחשבה. תורה שבכתב, ברגע שאנחנו רק קוראים במילים, אנחנו כבר יוצאים מידי חובה. זה כבר נקרא לימוד תורה. תורה שבעל פה אנחנו חייבים להבין. כשיש לנו עוצמה רגשית מאוד גבוהה, הצפה רגשית, כלשהי, אוקיי? גם אם זה לא הצפה שאנחנו מאבדים את זה, אלא באמת הלב ככה מתרגש מאוד, ואז אנחנו מפעילים את השכל, כדי להבין מה שקשור להתרגשות של הלב, אנחנו משתמשים בשכל, זה בונה לנו כלים להכיל את העוצמה הרגשית הזאת. וזהו נקרא, והתהליך הזה הוא נקרא, ונהר יוצא מעדן. הזכרנו לפני כן את אותו נהר שיוצא מעדן, פירוש. מעדן, מאמא הקדוש ברוך הוא, שנקרא עדן. העדן זה בעצם כאן מספר לנו על הקדוש ברוך הוא. הנהר יוצא מעדן, כלומר יש איזשהו נהר שתכף נראה מהו, שיוצא מהקדוש ברוך הוא בעצמו. ונהר הוא לשון המשכה. מה מאפיין את הנהר? שהוא זורם בעוצמה. כלומר הוא ממשיך לנו את מה שהיה בנקודה אחת, הוא מביא לנו את זה לנקודה אחרת. והמים זורמים ממקום גבוה למקום נמוך. אז הנהר הוא בעצם מספר לנו, זה שם קוד, להמשכה מהקדוש ברוך הוא בעצמו, נהר יוצא מעדן. הוא יוצא מהקדוש ברוך הוא בעצמו ובעצם ממשיך אותה איפשהו יותר למטה. פירוש, כאשר יומשך אלוקות מלמעלה למטה בקבלת מלכות שמיים, המשכה זו משקה את הגן, היא התורה. שהיא דלת אמות של הלכה. במקום קודשי קודשים, אורייתא היכלה דמלכה, שבה שורה אחדות השם חולי. אז זה בעצם התהליך שאנחנו עושים, כשאנחנו באמת מקבלים על עצמנו עול מלכות שמיים, ואנחנו באמת מצליחים להתעורר עם הלב, לרצון הזה להתאחד עם הקדוש ברוך הוא, ואת העוצמה הזאת אנחנו לוקחים ומתעלים לטובת לימוד, שעוזר לנו בעצם להטמיע את זה יותר. אז מה שקורה זה שכשאנחנו מקבלים עלינו עול מלכות שמיים, אנחנו בעצם מדברים עם הקדוש ברוך הוא, אנחנו אומרים לו, אתה היחיד שקיים, אנחנו מתקשרים איתו בעצמו. וכשאנחנו מרחיבים את הכלים שלנו להכיל את זה, אז נהר יוצא מעדן, יש המשכה של אלוקות מלמעלה למטה, כלומר, דרגה אלוקית גבוהה יותר, שמתגלה במקום נמוך יותר, ומשקה את הגן, נותנת לנו את ה... מאירה לנו בעצם בתורה.
הגן
והתורה אמרת, נכון. כאשר התקיים בו בחינת נהר יוצא מעדן בתפילתו, ושיעור לימודו מיד אחר התפילה, אבל אחר כך צריך לעסוק בכל מחשבתו חולי בענייני עולם השפל. ושוכח כל התבוננותו בקבלת מלכות שמיים, מפני גשמיות גופו, על מיעוט דעת שלו, והתרחק מאוד מבחינה שהיה לו דעת בתפילתו ועבודתו בתורה חולה. יופי. אז התחלנו את היום בטוב, השקענו את הזמן, הקדשנו את הזמן, אנחנו אומרים לעצמנו שמתחילים את היום עבודה רק ב-11 בבוקר, קמנו כמו שצריך, התפללנו כמו שצריך, התעוררנו, למדנו אחר כך תורה ויצרנו כלים להתעוררות הזאת, ריחפנו, הגענו למקומות גבוהים, נעלים, מרגשים, ואחר כך מתחילים החיים. ובחיים יש את החיים, ומה לעשות, זה חיים גשמיים. הקדוש ברוך הוא שם אותנו כאן, והוא זה אומר שהוא רוצה שנהיה כאן, ואם הוא שם אותנו בתנאי חיים שאנחנו חייבים להתפרנס, אז הוא רוצה שנתפרנס, וכדי להתפרנס הראש שלנו חייב לעבוד בעניינים גשמיים לגמרי. וכדי שהילדים שלנו לא ירעבו, לא ירעבו, אנחנו צריכים להתעסק עם עניינים גשמיים לגמרי, וככה כאן הוא שם אותנו. אנחנו צריכים פתאום לשקוע בהמון המון דברים גשמיים, ולא משנה כמה למדתי, אבל עכשיו, בהמשך היום, הראש שלי צריך להיות מפוקס, ולעבוד בדברים שהם לגמרי גשמיים. מי זוכר בכלל שהתעוררתי לפניכם? מי זוכר בכלל שהתעוררתי לפניכם? מי זוכר מה זה אותה אהבה? אותם כלים, איפה הם? יש לנו את השגרה של היום. אומר לנו אדמור הזקן, לכך נתן לנו מצוות לעשותם כל היום. זאת הסיבה שיש לנו מצוות. אמרנו, התורה, התפילה והתורה זה ההתעוררות הגדולה? לעשות את המסע הנפשי הזה, להתעורר, לרצות את הקרבה של הקדוש ברוך הוא, ואז לבנות לעצמנו כלים, כדי שנוכל באמת להכיל את זה, ובעצם לצמוח שם, ולהרגיש יותר ויותר את העוצמה הזאת. אבל אז יש לנו את השלב הבא, שבעצם שכחנו אותה לאורך היום, ובשביל זה קיבלנו את המצוות. ואת המצוות אנחנו מקיימים לאורך כל היום. כי עניין המצוות מעשיות, הם מגבה למעלה מעלה בפנימיותם ושורשם. העניין של המצוות, השור שלהם הרבה יותר גבוה מהתורה. אך שמתלבשו בכמה לבושים, בהשתלשלות העולמות, חולי, ומכל מקום, רומזים על מדרגה הגבוה שבשורשה, כמו מצווה ציצית, שעניינה למעלה בעולמות עליונים, ונתלבשה מצוותה בשמונה חוטים של צמר והקשרים חולי. המצוות השורש שלהם הוא מאוד 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 גבוה. זה הרצון של הקדוש ברוך הוא, הרצון העליון. בפועל, אנחנו רואים שהמצוות הם בדברים מאוד מאוד טכניים. ממש טכניים. כי האור הכל כך גדול הזה, השורש של המצוות בעצם יורד ויורד 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 בכל סדר ההשתלשלות, בסופו של דבר זה בא לידי ביטוי באמת בדברים מאוד 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 טכניים כאן בעולם הזה. ולכן המצוות לא תצטרך להם עבודת האדם לתקנם ולכוון אל אמיתתם, כי מצוות אינם צריכות כוונה, לפי שהם בעצמם מתוקנים ונשתלשלו ממעלה למטה חולי. המצווה, בגלל שהשורש שלה כל כך גדול, היא מתוקנת. אנחנו לא צריכים לתקן משהו במצווה. ולכן הדבר הכי חשוב זה רק לקיים אותה כמו שהיא, ברמה הכי טכנית. ועושה המצווה, המשכת אלוקות שגורם אינה מצד עבודתו, רק מחמת המצוות עצמן חולי.
בעצם ההבדל בין לתקן ולא לקלקל. כאילו, תורה, עבודה, אתה צריך לתקן את זה, אתה צריך לעבוד עם זה. נטו, תעשה את זה בלי להרוס את איך שזה עובד.
אתה לא יכול להרוס.
לא, אם אתה לא עושה, אתה הורס.
המצוות הן מתוקנות. הן משורש מאוד 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 גבוה. וכשאת מדליקה נר שבת, גם אם הראש שלך נמצא לא משנה איפה, וגם אם הלב שלך נמצא לא משנה איפה, את מדליקה נר שבת בזמן, את ממשיכה אור אלוקי לא בגלל הפעולה שלך, אלא בגלל הכוח של המצווה. כלומר, כשאת לומדת תורה, המוח הפיזי שלנו משתנה בעקבות לימוד. ככל שאנחנו מאמצים אותו יותר, פיזית הוא משתנה. כמה הוא משתנה? ממש, יש איזה מחקרים, נהיים בו חריצים במוח, ממש הצורה שלו משתנה. עכשיו, כמה הוא משתנה? זה תלוי כמה למדתי. למה הוא משתנה? כי אני התאמצתי. או שלא, תלוי. האור האלוקי שיורד לעולם, כשאני מדליקה נר שבת, הוא לא בגלל שאני הדלקתי את הנר, אלא בגלל הנר שהודלק. התנאים לזה זה שאני אדליק, אבל הכוח שלו זה לא באדם שעושה את הפעולה, אלא במצווה עצמה שנעשית. כי הכוח של המצווה, השורש של המצווה הוא מאוד 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 גבוה. ולכן אנחנו לא צריכים לתקן אותה, וגם אם רק עשינו אותה באופן טכני, המשכנו את האור הזה. כי האור הזה נמשך בגלל הכוח של המצווה, ולא בגלל הכוח של העושה.
היד שהדליקה את הנרות, לא משכה הרבה מפליד
על השני. אני נכנס פה לסוגיה אחרת, של מה ההשלכה של זה על האדם. וזאת סוגיה. אבל האור האלוקי שיורד מהמצווה עצמה הוא בכוח של המצווה. וזה הדגש כאן, של מרוז הקן מביא. מה שאין כן בתורה ותפילה, שהיא עבודת הלב, תלויה דווקא בכוונת האדם כולי. ועיקר הכוונה הצריכה בעשיית המצוות הוא שיתבונן בתחילה איכשהו מאוד רחוק מהשם, על ידי תרדתו כל היום באבלי חפצי העולם הזה, וגשמיות, חומרו, ואבונותיו, מסך מבדיל, לבלתי יתקרב אל השם, אפילו מעט, והתבונן בזה היטב הדק, וישבור ליבו בהתבוננות זה, ויחנע ליבו מפני שמכל מקום חפץ הוא להתקרב אל השם בתורתו וכו', ויכוון במצווה שנזדמנה לידו או בעשותו אותה. אמר לנו מור, זה כן, תורה ותפילה חייבים כוונה. את לא יכול, תפילה זה להתחבר. את לא יכולה להתחבר למישהו אם את לא נוכחת שם. זה לא יעבוד. וכל אמא מכירה את הסיטואציה הזאת שבה יש תקופה שהיא מוצפת, והיא רוצה לשמור על הזמן שבו היא נמצאת עם הילדים, אבל הראש שלה לא נמצא איתם בכלל. והילדים מגיבים בהתאם, אי אפשר לעבוד עליהם, אנחנו לא יכולים ליצור את הקשר כשאנחנו לא נכוחים, זה לא עובד. אז תפילה ולימוד תורה, החלק המשמעותי שם זה דווקא העבודה שלנו. לעומת זאת, בקיום מצוות אומר אדמור הזה, כן, הכוונה היחידה שצריכה להיות שם, זה כוונה כללית. והכוונה הכללית הזאת אומרת, איפה אני מונחת ביחס האמת? יש רק את הקדוש ברוך הוא בעולם. וכמה מהיום שלי אני עסוקה, אני לא סתם עסוקה, אני שקועה, ואני מנוהלת, ואני נשאבת לדברים שאין להם קיום אמיתי. אין להם קיום אמיתי. וזה כל כך, זה פוגש אותנו כל כך הרבה בחיים. ראיתי פעם איזשהו קטע של מישהי שניסתה לדבר לאמהות ולהגיד להם, קחו פרופורציות לחיים. אז היא עשתה איזשהו סרטון שהיא כאילו גוססת, והיא מתחילה ככה להגיד על מה היא מצטערת. זה היה ככה עם כל התפורה. והתחילה להזכיר את כל הדברים היומיומיים, הכל כך חסרים משמעות, אבל שמנהלים אותנו ביום-יום, שאנחנו מתעצבנים עליהם, על הכלים שנשארו בכיור, והגרב שנשארה ככה, והילד שהלך בזה, ופתאום, וזה כוח מציף את האבסורד הזה, שנייה רגע, ברגע האמת, שנייה לפני שבן דם עוזב את העולם, על זה הוא מצטער. וזה אפילו רק ברמה שאותה אנחנו יכולים להכיר בתוך המסגרת של העולם הגשמי הזה, של מה באמת חשוב בחיים. אז אם זה לא באמת יהיה חשוב, ועוד 10 שנים אף אחד לא ידע, אם יום אחד הילד שלך הלך לגן עם זוג גרביים, לא תואם. אף אחד לא ידע את זה, אוקיי? אבל אנחנו כן במקום הזה, אצלנו. אז אנחנו בעצם, אומר לנו אדמור זקן, קחי רגע אחד. ותתבונני, לא רגע אחד, אפילו יותר, אבל ממש תשקיעי את המחשבה בלהבין מה הפער בין המקום שבו את רוצה להיות באמת, למקום שבו את נמצאת. מה הפער בין הסולם הערכים האמיתי שלנו, במה אנחנו באמת מאמינים, איפה אנחנו באמת רוצים להיות מונחים, וכמה דברים כל כך לא רלוונטיים מעסיקים אותנו. ואז צריכה לבוא המחשבה, הקדוש ברוך הוא תקשיב, אני רחוק, כרחוק מזרח ומערב, אני באמת כאילו שקועה כל כולי במציאות של העולם, באיזושהי אשליה שהעולם הזה קיים, וזה לא. תן לי, אני כדי לזכור אותך, כדי להתחבר אליך חזרה, אני עכשיו מקיימת פה את המצווה הזאת. בסדר? מוש קטן, הנה בבקשה. לא, 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 לא. וזאת בעצם הכוונה הכללית שאותה אנחנו צריכים להחזיק במצוות. אבל זה לא כוונה פרטית לכל מצווה בפני עצמה. כלומר, הכוונה שלנו באופן כללי במצווה זה להגיד, הקדוש ברוך הוא, אנחנו כן רוצים להתקרב אליך. אנחנו לא רוצים לשכוח אותך. שהוא כמו באר מים חיים, שנובע מתחת הקרקע, מנהר אחד. שאף על פי שהנהר אינו נקרא מים חיים, אבל המים היוצאים ממנו ונוקב והולך עובי אפר הקרקע נקרא מים חיים, מפני שמתברר ומתלבן על ידי דוחקם, לצאת באפר החומרי, וכן ממש עשיית המצוות, כשהיה לו בתחילה בתפילתו ועבודתו, בחינת נהר יוצא מעדן ענן, רק שנכסה, נכסה ונעלם בתוכו על ידי גשמיות שוקת גופו כל היום. אז אומר לנו, אדמו"ר הזקן בעצם, המצוות שאנחנו מקיימים אותן, אנחנו רוצים בעצם רק לעורר בנו את אותו זיכרון של התורה והתפילה. התפילה והתורה. אנחנו רוצים להיזכר רגע, לעשות טיפוס מערכות, שנייה רגע, ולהגיד, היי, אנחנו רוצים בעצם להתחבר לקדוש ברוך הוא. אנחנו רוצים בעצם להרגיש אלוקות, וכואב לנו שאנחנו כל כך נשאבים לחומריות של העולם. ובשביל זה אנחנו מקיימים את המצווה. כלומר, זה עוד קצת דומה לאותו באר, שבבאר הזה אנחנו חופרים חפירה קטנה, לא חפירה יותר מדי גדולה. יש לנו כאן איזושהי השקעה, אבל זאת השקעה יחסית קטנה, ואז אנחנו מגיעים למים חיים. המים חיים האלה, מאיפה הם מגיעים אמרנו? מאותו נהר פרט. מאותו נהר. מה זה נהר פרט? אותו נהר שיוצא מעדן. נכון? אמרנו, נהר יוצא מעדן, ואחר כך הוא מתפצל לעוד שלושה. וזה הנהר שהוא בעצם המקור לכל המעיינות שיש לנו כאן. וזה הנהר שכשאנחנו חופרים באר, אנחנו מגיעים למים שלו. זה לא סתם ככה. כי הנהר הזה שיוצא מעדן, אמרנו, זאת אותה המשכה אלוקית שאנחנו פועלים, שאנחנו מתפללים בעומק, באמת מתפללים, שאנחנו לומדים, ואנחנו באמת לומדים. ואז לאורך היום, כשאנחנו מקיימים מצוות, אנחנו בעצם חופרים. אנחנו חופרים קצת, ואז נזכרים בעצם בעבודה שלנו. בקשר הזה, ברצון הזה, להתאחד עם הקדוש ברוך הוא. וכשעושה המצווה שנובעת מנהר ענן, פירוש, מפני שזוכר שכבר קיבל על עצמו מלכות שמיים בכל לבבו, ולכך עושה מצוותיו להיכנס בעול מלכותו, אף על פי שעכשיו אין לו בחינת נהר ענן, סומך ליבו על שכבר גמר בליבו לעבוד השם באמת. זהו כמו באר מים חיים, מפני שמאוד ערב לו זאת, המעט בעבודת השם, מפני שהתבונן שמאוד מאוד רחוק הוא מהשם. אז אני נמצאת באמצע היום, שלי, באמצע היום של השקרה, עמוס לי, יש לי כל מיני דברים שקורים ביום הזה, וכשאני מצליחה ביום הזה להתבונן, ואז מתוך ההתבוננות הזאת לקיים מצווה, אז אני באמצע היום מרגישה שאני כולי נשאבת לאשליה שהעולם מוכר לי, שם אני נמצאת, אבל הלב שלי, אני מזכירה לעצמי שרגע, הייתה לי חוויה אחרת בבוקר, אני רציתי משהו אחר, אני עכשיו לא מרגישה את הרצון הזה בוער בי, זה איזשהו זיכרון, אבל זה משהו שהיה בי מאוד חזק, ובגלל שהוא היה בי, לכן עכשיו אני מקיימת את המצוות. כי אני רוצה שזה, להמשיך את זה, אני רוצה לתת לזה ביטוי גם ביום יום שלי. אז עכשיו הלב שלי לא בוער, אני לא בתוך הנהר הזה, אני בטח לא טובלת בתוכו, אני לא מרגישה אותו, אבל אני לוקחת אותו בעצם אליי, ומשתמשת בכוח שלו בלקיים את המצוות כאן ועכשיו. וכשאנחנו עושים את זה באמת, יש בזה תענוג מיוחד. יש בזה כוח מאוד 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 גדול. זה בעצם, אם ניקח את זה רגע למילים שלנו, זה בעצם ליצור איזשהו סינכרון והרמוניה בין חלקים כל כך מנוגדים בחיים שלנו. כי החיים שלנו מלאים בקונפליקטים. וזה אולי אחד הדברים שהכי קשה להתמודד איתו בחיים. זה אולי הבסיס של מה שמייצר לנו בעיות מכל סוג שהוא, הקונפליקטים האלה. הדברים האלה שלא מסתנחרנים ביחד. הדברים האלה שלא מתחברים ביחד. וכאן, כשאני בעצם לוקחת הערה, שאירה בי, זה השפיע עליי, זה הפעיל אותי, זה ריגש אותי, בנקודה אחת ביום. ואחר כך כשזה לא מאיר בי ולא מרגש אותי, ואני לא מבינה לך על מה זה, אבל אני לוקחת משהו שנשאר משם, את הזיכרון הזה, ואני מביאה אותו לידי ביטוי בפעולות מעשיות, אני מייצרת איזשהו גשר ביניהם, וזה בעצם ליצור מקשה אחת של כל החיים שלי. שיש לה היבטים שונים, אבל זה מקשה אחת. להפסיק לעשות החלוקה הזאת, שכאן זה ככה ושם זה ככה. זה אותו בן אדם, ויש לו כל מיני צדדים. אנחנו בעצם יוצרים סינכרון פנימי, שמאפשר לנו להיות יותר ויותר אותנטיים, יותר ויותר חלקים מהיום. יותר ויותר חלקים מהחיים. והאותנטיות שלי לפעמים היא, אני לא זוכרת, סליחה, החוויה שלי לא קיימת עכשיו, אבל אני זוכרת את החוויה ואני זוכרת מה המטרה שלי. ולכן למרות שאני לא מרגישה עכשיו, אני בוחרת להביא לידי ביטוי את הזיכרון של החוויה שהייתה לי. כי זו חוויה משמעותית, זו חוויה מכוננת, זו חוויה שאני כן רוצה שתשפיע על הפרטים האחרים, גם בחלקים אחרים של היום שלי.
זה קטע ביוק השבוע כשכתבתי לרבי, ואחד הסעיפים בתשובה של הרבי עסק בזה שצריך להיות חיבור שהוא לא רגשי לקדוש ברוך הוא. ובאופן כללי, כאילו הוזכר שם גם בקשר של בן אדם לחברו, אם יש לך חיבור שהוא יותר מרגשי, שהוא יותר משמעותי מזה, אז הקשר הזה יכול להחזיק, כי אחרת זה לא זה. אז שוב, זה כאילו מתחבר לי עכשיו לפה, של וואלה כן, אתה צריך לרצות את הקדוש ברוך הוא, גם כשאתה לא מרגיש אותו.
נכון.
זאת הדרך היחידה להחזיק את הקשר.
כן. קשר שהוא מתבסס רק על רגש, הוא ניצול. לא, הוא ניצול. זה להשתמש במישהו אחר, בשביל החוויה הרגשית שלך. שזה אולי נורא כיף להשתמש במישהו אחר, אבל זה נורא נורא משפיל כשמישהו אחר משתמש בי בשביל החוויה הרגשית שלו. אז כן, זה לא קשר.
שם זה גם מוזכר בתור משהו שכאילו מחלה את עצמו, זה לא...
זה לא קשר, זה יריעה ברגל. ועושה המצווה הוא על דרך הנעל, שמאוד מתוק וערב לו לעשות המצווה כולי. אז אמרנו, כשאנחנו מקיימים את המצוות, מתוך אותו זיכרון, יש שם המתיקות מיוחדת. יש איזשהו שלום פנימי שנוצר. יש שם ממש שמחה שנשארת שם. את מכירה את זה שאת רואה בן אדם, והוא נראה לך שלם? כאילו משהו בו נראה לך שלם מבפנים, ויש אנשים שאת מסתכלת עליהם, ואת אומרת, האנשים האלה מפורקים מבפנים. אפילו לא דיברת, יש ממש ההתיישבות הזאת בפנים, היא קשורה למקום הזה, לסנכרון הזה, לסדר הזה שיש לבן אדם בתוך החיים הפנימיים שלו. יש ממש מתיקות, כשאנחנו באמת מצליחים לחבר את החלקים השונים האלה. ואז המצווה הזו בעצם עושה לנו טוב. כמו הבאר, כשחופרים בקרקע, מוצאים מים, הם מים חיים. למה הם מים חיים? מפני שעברו עובי האפר. כן, עשיית המצוות, עשייתו אותה, נובעת מן ההר הנעל, חולי. כאן אני צריך עזרה, למי שמכירה את הנושא הזה קצת יותר, למה מים מי באר הם מים מתוקים? בהנחה שהם מתוקים.
כי הם מתוקים באדמה.
לא, יש כן ויש לא, יש מקומות.
באדמה, זהו, אז למה זה קורה? זה בגלל סוג אדמה. באדמה יש מינרלים ומינרלים. המינרלים האלה, אני חושבת שלא נכלל מלח, אבל לא משנה, ברגע שהם נצמדים למים, הופכים אותם למתוקים. דבר נוסף קורה, האדמה מסננת מהמים רעלנים ובולעת אותם, ואז נשארים מים בלי רעלנים עם ויטמינים, עם מינרלים.
תודה. כלומר, המתיקות של המים היא דווקא בגלל שהם מתחת לאדמה. האדמה היא זו שהופכת למים למתוקים. כלומר, המצווה שלנו, שאנחנו מקיימים אותה ביום יום, בגלל שהיא מכוסה באפר, אנחנו שבועים בתוך כל האשליה הזו של העולם, זה מה שנותן לה מתיקות מיוחדת. בחוויה שלנו גם. זה מה שנותן לה ערך הרבה יותר גדול, כי היא הופכת להיות עוגן. לא שום דבר אחר לא מנהל אותנו. וזהו שהיה אריזל שמח מאוד בעשיית המצוות, ולכך זכה לרוח הקודש. ולא שמח בעבודתו חולי, כי המצוות בפני עצמם קדושתם חולי, כנל, ועשיותה באה מהתבוננות שפלות התקרבותו אל השם, שזוהי מידת ענווה באמת, שנאמר משה רבינו עליו השלום, כי עיקר השפלות בפני כל אדם, שאמרו אי אפשר להיות כל אחד, על דרך זה שרואה בחברו שהוא יותר קרוב להשם חולי. וזהו נפש שבעת בוס, נופת, שאפילו הדבש מר לו, אבל נפש רעבה, כל מר מתוק, פירוש באר המים חיים עליו, על ידי חפירותו באפר גופו, כשיוצא מעט מים מתוקים, ערבים לו מאוד, מבנה שגופו רעבה בעבודת השם, וזהו באר חפרו העשרים. זה אומר לנו אדמו"ר הזקן, המתיקות הזאת שיש לנו בעשיית המצוות, מאיפה היא נובעת? היא נובעת מהעובדה שאנחנו מכירים בזה שזאת הדרך שלנו להתחבר לקדוש ברוך הוא. שאנחנו במקום מאוד מאוד שפל, אנחנו במקום מאוד מאוד רחוק, ואלו בעצם סוג של ציוני דרך שעוזרים לנו, זה טעימות כאלה של הנה כאן יש לך קשר עם הקדוש ברוך הוא, כאן יש לך קשר עם הקדוש ברוך הוא. התחלתי עם היום, את היום, את השבוע, לא משנה איפה, היה לך איזשהו רגע של התעוררות, של להגיד, אני ממש רוצה להרגיש את הקדוש ברוך הוא, אני רוצה להיות בקשר איתו, יש כאן משהו כל כך גדול וכל כך מרגש ואני רוצה את זה, ואז זה מתעדן לנו, זה מתמסמס לנו איפשהו במהלך היום. אבל אז פתאום יש לך את הרגעים האלה שאת אומרת, וואי, הנה, אם אני עושה את זה, את זה הוא ביקש שאני אעשה. אז זה מדהים, זה שוב נותן לי פתח להתקרב. כי אני כל כך רחוקה ואני כל כך לא שם, אבל יש לו את מה שהוא ביקש ממני לעשות. אני יכולה להתחבר אליו שוב דרך מה שהוא ביקש ממני לעשות. אז זה בעצם הכוח של המצוות. וגם אם אני עושה אותם רק בצורה הטכנית. ולכן הארי הקדוש, שידע מה קורה למעלה, הוא מאוד מאוד שמח בעשיית המצוות. גם מצווה פשוטה, הייתה לנו ממש שמחה גדולה דווקא בקיום המצוות. למה? כי כאמור, קיום המצוות יש בו תענוג מיוחד, כי הוא שנייה, בוא נראה איך הוא אומר את זה ככה. התענוג של עשיית המצווה היא דווקא כי זה עובר דרך הגוף הגשמי, דרך המניעות, העיכובים, באמת. עכשיו, המניעות והעיכובים האלה, במושגים שלנו, זה לא בא לי, אני עסוקה, אני עכשיו עסוקה עם משהו אחר, כאילו הראש שלי עסוק במשהו אחר, אני לא פנייה טכנית, אני לא פנייה רגשית, אני כל מיני דברים אחרים. במושגים של הארי הקדוש זה מן הסתם לא שם, אבל עצם זה שהגוף הוא גוף חומרי, הוא גוף גשמי, זה כבר משהו שמסתיר על הגילוי אלוקי. אז כל אחד בדרגה שלו, איפה הגוף מסתיר, אבל הגוף הזה שמסתיר לנו על הגילוי האלוקי, הוא זה שיכול לקיים את המצווה.
אבל זה גם מעיד על עצמו שכל המדרגות שהוא השיג זה רק בזכות שמחה של המצווה.
נכון.
כאילו זה הצד השני של אותו מטבע, כשאתה שמח, אתה מגיע.
עכשיו, בסוף, המביא הנור זה כן שאדם שהוא שבע, הוא לא מרגיש שהוא רעב, הוא מרגיש שיש לו, הכל טוב לו. תביא לו את הדבר הכי מתוק, הכי נעים, לא ידגדג לו יותר מדי. אבל קחי בן אדם שהוא רעב, ותביא לו משהו ממש לא טעים, אפילו משהו מר, אבל אם הוא בן אדם באמת רעב, מה יקרה לו? הוא ישמח בזה. הוא ישמח בזה. הוא ימצא בזה אפילו מתיקות. משהו בו לגמרי ישמח ויתעורר. אומר לנו הדמור הזה, כן, שימו לב. השמחה הזו של המצווה, השמחה במצווה, יכולה להגיע אך ורק כשאת נמצאת במצב של הרעב הקדוש ברוך הוא. אם את מרגישה טוב אם צריך, אני הכל טוב, אני במקום טוב, דיברתי פעם עם מישהי, תתראה באיזשהו תהליך, ותוך כדי השיחות שלו אני אומרת לי, תשמעי, מבחינת העבודה שלי בעולם, אני מרגישה שעשיתי את שלי, אני עושה פה, אני עושה שם, תשמעי, אני השפעתי על כל כך הרבה אנשים, בדברים שאני מאמינה בהם, אני עשיתי את שלי. אני במקום טוב, אני מרגישה טוב עם איפה שאני נמצאת. בן אדם שמרגיש טוב עם איפה שהוא נמצא ביחס לקדוש ברוך הוא, הוא סווה. מה קורה כשהוא סווה? שום דבר לא מרגש אותו. יהיה לו נורא נורא קשה להגיע לשמחה של מצווה. כי אם אני לא צמאה בכלל, אז מה אכפת לי שיש פה מים מתוקים? שימי פה את כל השטיות שבעולם, את כל סוגי המיצים, את כל סוגי השייקים, כל סוג מה שאת רוצה. זה לא מרגש אותי, זה לא נוגע בי, זה לא באמת מעניין אותי. ואז אני יכולה להתחיל לשתות ולהתחיל להעביר ביקורת על כל סוג של מיץ. זה מדי מתוק, זה מדי חמוץ, זה מדי קר, זה מדי, לא משנה. אבל אם אני צמאה, מאוד 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 צמאה, אז לא משנה מה תקני לשתות, יהיה לי תה. אומר אדמור הזקן, המפתח לשמחה של מצווה, זה אותה שפלות, זה אותה ענווה. זה לעצור רגע, ובעומק, בכנות, להסתכל בעיניים, בלבן של העיניים, ולראות כמה אנחנו רחוקים מהקדוש ברוך הוא בחוויה שלנו. ואם הארי הקדוש יכל להיות בשמחה של מצווה, שהגיע מתוך אותה ענווה, אז מי אנחנו שלא נצליח למצוא בעצמנו את המקום שבו אנחנו רחוקים מהחיבור הזה לקדוש ברוך הוא, שפותח לנו פתח כל כך גדול לשמוח, בכל רגע שבו אנחנו יכולים להתחבר אליו מחדש, כשאנחנו עושים את מה שהוא מבקש. זהו, עד כאן.
אז מה זה מצוות אנשים במדינה? יש איזו קונוטציה לא כל כך רגעית. לא, וגם מתוך שלא, כן, מתוך שלא נשמע מה נשמע. כלומר, מבינים מזה שזה לא מרגע כל כך
נורא. המפתח של קיום המצווה, כמו שמביא כאן אדמור הזה, כן, לפחות כמו שאני מבינה את זה, זה תלוי באותו זיכרון, באותו חיבור. מצוות אנשים מלומדה בראשו של דבר, שוב, כמו שאני מבינה את זה, זה שאם אני רגילה לקום בבוקר ולצחצח שיניים, אז אני רגילה ביום שישי בבוקר לבשל אוכל. לשבת, אוקיי?
אני רגילה לקום בשבת ולא לצחצח שיניים.
לצורך העניין. אוקיי? עכשיו, כשאני עושה את הדברים באותה צורה, אם כשאני מצחצחת שיניים בבוקר, אני אומרת לעצמי, חשוב לי לשמור על הבריאות של השיניים, חשוב לי לטפח את עצמי, זה משהו שאני רוצה שיקרה, אני לא רק עושה אותו כמו שהוא, אז זה לא מצוות אנשים מלומדה, ואני שמה לב איך אני עושה את זה, ואז יש לזה משמעות, זה לא משהו שעובר. אבל אם אני עושה את הדברים באמת בצורה מאוד 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 טכנית, ורק טכנית, בלי שום זיכרון שמתעורר בתוכי, כלומר בלי שום מקום שבו אני באה ואני אומרת, הקדוש ברוך הוא, אני רוצה את הקשר איתך, אז זה לא זה. אין פה את אותה ענווה שמביאה לנו את השמחה של המצווה. אז המצווה, גם כשהיא נעשית אך ורק טכנית, יש לה ערך מאוד גדול. אבל אם אנחנו רוצים את אותה שמחה של מצווה, אנחנו צריכים את אותה ענווה. וזה מה שמביא לנו באר מים חיים לחיים שלנו.
אז השאלה היא, בעצם אני חוזרת ליצחק. אז... אחד ביצחק שאמרת שזה הייתה העבודה העיקרית שלו.
חפירת בארות.
חפירת בארות. וזה הגדולה שלו, בגלל זה הוא נקרא אחד מאבותינו. כי מה עשה אותו אנחנו נשאור בן של אברהם?
לא, במשמל היה בן של אברהם. זה לא מה, זה משיכת אותו.
אוקיי. נשות על אברהם ועל יעקב, אנחנו יודעים יותר, אני לא יודעת, אולי אני טועה, כאילו יש יותר סיפורים בגדולתם, על יצחק פחות, אני לא יודעת, אולי אני לא
כן,
זה בדיוק מאותו קטע, כל הסיפור של יצחק, כל העבודה שלו הייתה באופן של לאפשר לאחרים להתעורר, לעזור לאחרים לעשות העבודה שלהם. אברהם הוא עשה בעצמו, הוא היה מכניס אורחים. יצחק בא וחופר באר, עכשיו יעברו פה אנשים והם ישתו פה. הם לא דווקא אפילו ידעו שזה יצחק נתן להם את האפשרות לשתות עכשיו. יצחק בעצם היה יותר בצללים כזה, זה היה סוג העבודה שלו בעולם, לבוא ולתת לאנשים אחרים לעשות את העבודה שלהם. זה בדיוק הקטע גם של חפירת בארות, הוא היה פותח להם את הפתח להתרגש, פותח להם את הפתח להתחבר, והם אלה שהם מתחברים. זה לא אברהם אבינו שהיה מגלה להם והם היו מתחברים דרכו בצורה ברורה וגלויה.
אז מה זה להדליק את הניצוץ?
לאפשר לאחרים להדליק אותו. זה היה סוג העבודה שלו, זה עבודה של גבורה. מאפשר להם להתגבר, להידלק. לכן גם פחות יודעים עליו, לכן גם כאילו זה, אבל זה הצורת עבודה שלו.
למי אפשר להקביל אותו לאחד המסיעים?
מהדמורים?
לא בדיוק האדמורים. מהאבות החסידיים. מי פועל פעולה כזאת? הרבי עושה פעולה כזאת? זה לא
מגזיר. לא.
הוא מדליק את הניצוץ, לא?
אצל הרבי שלנו יש התקללות של כל המידות.
התקללות של מגזיר. נכון, גם מהבת ישראל.
מבחינת סוג העבודה הוא הכי דומה לרבי האמצעי, שגם הוא היה עניין של גבורה, באמת יש לו הכי... יש לו הכי פחות ספרים, ויש לו הכי...
המלאכו
קרב לבבות באיזה אופן? הוא היה מאפשר להם להדליק את עצמם.
איך
הוא היה עושה את זה באיזה
אופן?
אולי
קבלה
והחלה,
כמו
אהרון,
אולי,
אני יודע. נו, אחרי זה עבודה של גבולה. העניין בהמשך לשאלה שלך, זה שהאבות הם בעצם היסוד של האומה. ולכן הם צריכים, כל אחד מהם היה לו תפקיד לבסס את היסוד שלו, יסוד אחר, שעליו בעצם האומה כולה צריכה להתבסס, צריכה להיות מושתתת. כל אחד מהם נתן לנו משהו אחר. עכשיו, בסופו של דבר, אנחנו לא יכולים לקחת צד אחד בשום כיוון. אנחנו צריכים כן את ה קצת מכל אחד, קצת כמו שאנחנו דומים גם לאבא וגם לאמא שלנו, לקחנו מכל אחד מהם משהו. אז כל אחד מהם מביא לנו ממש בהקצנה את הסיפור שלו, ובסופו של דבר אנחנו היום משהו שהוא בהתקללות. התקללות זאת מילה כאילו קבלית, אבל אם תרצי איזשהו ערבוב של הכל ביחד, איזשהו תמהיל של כל התכונות האלה ביחד. וכן, והיכולת להיות יותר עסוק בעבודה פנימית, ולהיות עסוק יותר באיפה החלק שלי בלעשות ולוק, איפה לתת, גם מבחינת מה לתת הלאה וגם מבחינת להעיר, אלא כאילו באמת לשים את הפוקוס על העבודה הפנימית, זה היה הסמל הגדול שהביא יצחק, מבחינת העבודה שלו.
אני רוצה לספר משהו.
בכבוד.
אני רוצה לספר כמה דוגמאות שממחישות מה זה לדון הגרמה, מה זה לדון החפשות. אז אני רוצה לספר שלפני מספר שבועות, כשעברתי ליד אברהם, אם אתם יודעות, ליד הסיפור היהודי, חנוך את השושי הקדושה, אתם יודעות שבחוץ מציגים תמונות גדולות של צדיקים. ואני רואה שם צדיקים גדולים, אבל לא רואה שם תמונה של הרבי, זה הוציא אותי מדעתי. כי אני יודעת שיש כאלה שמתנגדים לרבי. ומאוד חרה לי שהתמונה שלו לא מופיעה בחוץ. אז נכנסתי לשם, אומנם דיברתי בצורה תרבותית, אני לא אדם אגרסיבי, ולא אימפולסיבי, וגם לא מדברת בצורה לא יפה. אבל בתוך תוכי הייתה בי כזו סערת רגשות. נכנסתי פנימה, סליחה, אני שואלת, סליחה, מי כאן המוכר? אבל אני באה שם עסוק עם מישהו, אני כן. רציתי לשאול בבקשה, אני רואה כאן בחוץ תמונות של צדיקים, ואיפה התמונה של הרבי? למה לא רואים אותה בחוץ? וכשנכנסתי ראיתי תמונות שלו תלויות על הקיר. אז הוא אומר לי, אוי, התמונות שלו נחטפות. הזמנתי תמונות חדשות.
מדהים.
אז אני אומרת לקדוש ברוך הוא, עשיתי לי כזו טלטלה, כזו טלטלה. זאת אומרת, יצירתיים לדעו לחפשו. עוד מקרה מאוד מעניין שקרה לי, שיצאנו שתי נשים לסוף מאוד להכנסת קלה, ושנינו באותו מין. אז, ואלה משפחות, כל הכתובות, כל המשפחות כבר מכירות אותנו, זה קשר של שנים, זה לא משהו, לא משפחות חדשות. אז אנחנו עכשיו בדלת זה משפחה מסוימת, אני מכירה את בעלת הבית, היא מכירה אותי, אז היא פותחת את הדלת, והיא שואלת אותי, זו אחותך? אוי, הבנתי באותו רגע, הרגשתי, לא אמרתי כלום, אבל בתוך אותו הרגשתי לא נעים. ואז ככה אני ככה, גופית ככה מקומי, נימד לעצמי, איך יכול להיות? מה, אז שתינו באותו גיל, אני נראית כל כך מבוגרת. ואז נזכרתי שמה, ומה נזכרתי? ‫למה אני יכולה להיזכר? ‫מה אתם חושבים? ‫נזכרתי שהיא לא רואה.
‫-וואו.
‫היא לא רואה? ‫נזכרתי שהיא לא רואה. ‫יודעים? ‫תראו מה זה, עד לאחד צריך להגיע, ‫לאיזה מקום רחוק צריכים להגיע ‫כדי לדעת לך זכות. ‫יודעים. ‫אבל זה כל מה חושב לך ‫מטלטל אותי. מאוד מרגש, מאוד מרגש. אני כל כך מתרגשת מהסיטואציות האלה. מישהי פעם אמרה, אמרה בהתוועדות, כמה צריכים להיות יצירתיים? לפעמים צריכים להיות כל כך יצירתיים, את צריכה לשבור את הראש שלך כדי למצוא נקודת זכות אצל אותו אדם. זהו, זה מאוד מרגש.
חבר'ה שאיתנו אונליין, שאלות, משהו? לא. שנייה, מי שרוצה יכול לכתוב שאלות? רגע, אנחנו נראה אם יש פה זה, ואז... טוב, תודה לכולן.
גם לך תודה, נפלא.
וניפגש, אם ארצה השם, בשבוע הבא. בסדר, אנחנו כאן. אורנית, בואי תני לנו את השמות.
מיון נשמת, אבי מורה יוסף משה. יוסף בן משה יואל הכהן.